שלום לכולם, ברוך השם יש לנו את פרשת בו, הפרשה עוסקת ביציאת מצרים, סוף סוף אנחנו יוצאים ממצרים. הרב יהודה הוא חידש לנו שהפרשיות הולכות לזוגות, שתיים שתיים, ואומר ששמות וויירה הם פרשיות של השיערבוד במצרים, למרות שבפרשת ויירה אנחנו מתחילים את המכות, אבל זה קשור עדיין השיערבוד, שאנחנו עדיין עבדים במצרים, ובו ובשלח, הם שתי הפרשיות שעוסקות בעצם בגאולה, ביציאה ממצרים. מה שאנחנו רוצים ללמוד היום זה העניין של המצה. אנחנו יודעים שזה עיקר המצווה בימינו, היא בעצם המצה. כי אין לנו לצערנו את בבנותינו הרבים, אין לנו את בית המקדש, ואנחנו לא מקריבים קורבן פסח, למרות שהרמב״ם אומר שאפילו בלי בית המקדש אפשר להקריב קורבן פסח. אבל עיקר המצווה בפסח זה דווקא העניין של המצה. ואנחנו צריכים להבין את עומק הדברים, את סוד המצה, לפי המהר"ל מפראג, דברים ידועים וחשובים ויסודיים, ואנחנו נעמוד על הסוד הזה בעזרת השם. אז פה במקורות שיש לכם, מקור 10, אנחנו בעצם בפרק י"ב, בספר שמות, ואנחנו סוף סוף מקבלים את המצווה הראשונה, כפי אומר רש"י, הרש"י הראשון על התורה, הרש"י הידוע, שבעצם היינו צריכים להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, ראש חודשים, שבעצם הפסוק שאנחנו נקרא, המצווה שאנחנו נקרא בפרשת בו. אז בואו נקרא ביחד, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. לא ידענו, עד שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, שבעצם החודש הניסן הוא חודש הראשון. ידעו את מספר השנים, כנראה שידעו כן, שמתשרי אנחנו עוברים, כל תשרי אנחנו עוברים לשנה חדשה, אבל הסוד שהחודשים הם לא בהתאם לשנים, זה לא ידענו, וזה החידוש של שהקדוש ברוך הוא מחדש למשה, אומר בעצם, ניסן הוא החודש הראשון. דברו אל כל עדת ישראל, למור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. וכאן המצווה של לקחת את השא. אנחנו מדברים על פסח מצרים, דיינו יש מצוות שהן קשורות דווקא לפסח מצרים, אותו פסח שחגגנו, ציינו במצרים, שאנחנו עדיין בארץ מצרים, והייתה מצווה של לקיחת הפסח מעשירי לחודש ניסן. עכשיו, משה עומד בראש חודש ניסן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תתכונן בעשירי לניסן, מה אתה צריך לעשות? לקחת את השה. ולקשור, והם יקשרו אותם למיטות שלהם, כדי להראות שאנחנו לא מפחדים, לוקחים את השה, את האלוהים של מצרים, ואנחנו בעצם מוכנים להקריב אותו, ואנחנו אומרים במפורש, האלוקים שלכם, אנחנו נקריב אותו עוד מעט. וידוע שאנחנו יצאנו ביום חמישי בשבוע, ואותו עשירי זה היה שבת. ואז אנחנו יודעים שהוא נקרא שבת הגדול, על פי הנס הגדול. שבת זה נקבה, שבת, במקום לומר שבת גדולה, אומרים שבת הגדול. מה גדול? לא השבת היא גדולה, אלא הנס. מה הנס? שעם ישראל היה לו את האומץ, את הגבורה, לקחת את השה, ולקשור אותו למיטה, כדי לפרסם את הקרבת קורבן פסח. וזה נס של גבורה, נס נפשי שעם ישראל היה התאמץ, והצלח לעשות את זה. אבל מה? אנחנו חוץ מעשה, הקדוש ברוך הוא מודיע מה שיקרה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, מצווה לאכול את הקורבן פסח בליל פסח, בלילה, רק בלילה, אין מצווה לאכול אותו ביום. איך נאכל אותו? צלי אש, צלוי, זה הבשר צלוי ולא מבושל, אבל ומצות על מרורים יאכלו הוא. יש מצווה לא רק לאכול את הקורבן פסח, אלא צריך לאכול את הקורבן פסח עם מצות ומרור. אוקיי? זה בעצם דברים ידועים. אבל מה שאנחנו לא מבינים, אם אנחנו יודעים שאנחנו נחגוג את חג, את הפסח הראשון, את הסדר פסח הראשון, במצרים, ואנחנו יודעים זאת מראש חודש ניסן, יש לנו זמן, הרבה זמן, להתכונן, לקחת זה, אפשר להתכונן. אבל מה? להכין מצות? הרי אנחנו למדנו שהמצות, דווקא תראו את המקור 9, זה מה שנאמר בליל הסדר, בהגדה של פסח, מצה זו שאנחנו אוכלים, על שום מה? על שום שלא הספיק בצאתם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלך מקדוש ברוך הוא, וגאלם, שנאמר, ויופו את הבצק, זה גם מהפרשה, אשר הוציאו ממצרים וגוד מצות, כי לא חמץ, כי גורשו מצרים ולא יכלו להתבמה, וגם צדה לא עשו להם. אז מה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה למצות בראש חודש ניסן, ויש לנו בעצם 14 יום כדי להכין מצות. לא רוצים מצות, רוצים לחם. ויש לנו זמן להכין לחם חמץ. אז מצות זה לא בדיעבד. מצות זה לא שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, היינו צריכים לברוח ממצרים. זה לא נכון. פשוט לא נכון. אבל מה הבעיה? שהתורה אומרת את זה. התורה אומרת שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אבל התורה אומרת את זה לא מתוך, עכשיו אנחנו יכולים להבין, זה לא מתוך הכרח, זה מה שקרה מסתערים, היינו מעדיפים שתאכלו חלות, חלות גדולות של שבת, חלות עם חמץ, אבל מה קרה? לא הספיק, אז לזכר אבותינו אנחנו נאכל, כמו שהם אכלו, מצה ללא חמץ. אלא זה לא נכון, אלא זה לכתחילה. הקדוש ברוך הוא דורש, מצווה את עם ישראל לאכול דווקא מצות בליל הסדר, בליל הסדר של פסח. כי ככה צריך לאכול, לא מתור בדיעבד, זה קרה, אז אנחנו נזכור את המעשה של אבותינו, לא, אלא זה לכתחילה היא, להקדוש ברוך הוא רוצה דווקא מצה, וכאן השאלה, למה דווקא מצה ולא לחם של חמץ? אז אתה אומר, אתה יכול להגיד, תירוץ פשוט, לא, כי השם לא רוצה שנאכל חמץ, אוקיי, אז אל תאכל כלום, יש שני דברים, במשך 7 ימים של פסח, יש את האיסור לאכול חמץ. אבל מה שכן, יש מצווה לאכול מצה. שני דברים, נכון? תראו לעצמכם, אדם שחולה כל פעם שהוא אוכל מצה, המצווה הדאורייתא זה רק בליל הסדר. אבל כל השאר הימים, אין שום מצווה לאכול מצה. אתה אומר, יש את המצווה של סעודה, אולי בסדר. אבל העניין של לאכול מצה, שכדי שאני יותר וציוונו על האכילת מצה בדווקא, כנראה שהעניין שהאכילה היא דווקא, אנחנו, יש לנו את הציווי רק בלילה של פסח. למרוחת של פסח, אנחנו מברכים רגיל, לחם, המוציא לחם מן הארץ, ובלי שום ציווי ספציפי לאכול את המצה. ולכן אנחנו צריכים להבין למה דווקא אוכלים מצה בפסח. כדי להבין זאת, המהר"ל עמד על הקושה הזאת, ותהפכו דף, ויש לכם את הפרק המפורסם של המהר"ל, פרק נון אלף מספרו הראשון של המהר"ל מפראג, גבורות השם. המהר"ל, מה שקשה אצל המהר"ל, שהוא כתב את כל הספרים שלו בגיל מבוגר מאוד. אני לא זוכר, נראה לי שזה בגיל 70 או 75, לא זוכר. ובראש שלו הוא כבר יודע על מה הוא עומד לכתוב. הוא אומר, אני אכתוב ספר על הגאולה, ספר על פסח, כי פסח, זה החג שראינו את גבורות של הקדוש ברוך הוא, גבורות השם, ואני אקחה לו גבורות השם. אני ארטוב ספר על שבועות שקיבלנו את התורה, והתורה זה התפארת, אני אקרא לו תפארת ישראל, אל תשבעב, נצח ישראל. והוא מתאר את כל הסדרה שהוא עומד לרטוב, כל התורה שלו הייתה מונחת מולו, והוא התחיל לרטוב מאוחר, ולכן הקושי במהר"ל זה, אין, זו התקופה הראשונה של המהר"ל, זה כשהוא היה צעיר, זה כשהוא היה יותר זקן, אז תחכה, כי זה מסובך. לא, הכל גבוה. כי רק בסוף חייו, הוא התחיל לכתוב את כל הספרים שלו. ואתה רואה, אצל המהר"ל, זה הכל גבוה. ואז המהר"ל מפראג, אחרי שהוא הסביר במשך 50 פרקים, קצת פחות, את כל העניין של יציאת מצרים, הוא נכנס לעניין של ההגדה של פסח. והוא לוקח את כל החלקים של ההגדה, ומסביר על פי העקרונות שהוא קבע בתחילת הספר. עכשיו אנחנו בפרק נון אלף, יש האמת שיש קטע ראשון שהוא מדבר על אחמניה, ואני דילגתי כי אנחנו צריכים רק את ההמשך. אז בואו נקרא ביחד. זה קצת ארוך, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. על אחמניה וכו'. אז המהר"ל אומר, יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני. כן, לחמניה, הכוונה לחם עוני, אז הוא אומר, למה נקחה בכלל מצה לחם עוני? והרי אפשר שיהיה נאה כמצה שלמה. ועל שם מה נקראת המצה לחם עוני? זה אומר קודם כל, הקושיה הפשוטה, למה המצה נקרא לחם עוני? במיוחד שהיא מאוד יקרה. זה סתם, זה לא המעל אומר, כן? אבל זה אנחנו, הוא לא כתב, אבל זה, איך אומרים, העם אומר את זה. העם דורש שהמצה היא לא של לחם עוני, בגלל המחיר שלה. אבל הוא אומר, לכאורה, עניות זה, אתה אומר, אני יש לו פרוסת לחם. והיינו יכולים להבין שלחם עוני, המצה היא לחם עוני, בצדה שאתה צריך לקחת חלק ממצה. אבל מצה שלמה, ומצה טובה ויפה, למה היא נקראת דווקא לחם עוני? כי היא יכולה להיות שלמה, לא פרוסת מצה. ואז הוא מתחיל להביא את התירוצים שהוא קרא. תראו את העוצמה של המהר"ל, כי הוא מביא את הדברים, אחרי זה הוא יוצא נגדם, אבל הוא קרא את כל התורה, הוא יודע את כל התורה, כי הוא אומר, הוא דוחה את זה, מתור שהוא לא מקבל את התירוץ, ואת התירוץ תכף. וראיתי לקסת אשר, לקסת זה ראשונים, וראיתי לקסת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת, דלקח נקרא עוני מפני שהיא נמוכה, ואינה גבוהה. אוקיי, תירוץ ראשון, יש כאלו שאמרו, כן, למה היא עוני? כי היא בעצם דקה מאוד. היא דקה, זה לא לחם מנופר, זה לא חלה מנופחת, זה לא דבר גבוה, כוונה עווה, אלא זה משהו דק, המצה היא דקה. ולכן נקרא לחם עוני, כמו שהעני הזה הוא בעצם רזה, והוא לא, הוא לא שמן. שהחמץ, כאשר נתחמץ, הוא נעשה גבוה, דיינו עווה, הוא מחמיץ, הוא מנפח את העיסה, ומצה היא נמוכה כמו העני הזה. לכך הוא לחם עוני. זה התירוץ הראשון שהוא נתן. התירוץ השני שהוא קרא, התירוץ השני, פת המצה היא קשה להתעכל בצטומקה. צטומקה זה הקיבה. ולכן הולכך היא מאכל עני, כדי שלא יתעכל המזון במעב. וזה שאומרים, הלחמן ידיה חלו הבטנה בערדי מצרים, פירוש, כי במצרים היו מצרים מאכלים את ישראל מצה, כדי שיתאחר בקבע שלהם ולא יתעכל, שדרך להאכיל את המצה לעבדים העושים את העבודה, עד כאן דבריהם. אוקיי? התירוץ השני זה התירוץ של הרבי בן עזרא, זה משהו מיוחד, והוא אומר, לחם עוני, כי זה בעצם המאכל של העניים. העניים אין להם הרבה אוכל, ולכן הם רוצים דברים שבעצם קשה לעכל, ואז הקיבה הוא תמיד יהיה עסוק בלעכל את הדברים, ולא הוא יהיה, הוא לא נרגיש את הרעבון, ולכן העניים אוכלים את זה, וככה הוא מתרץ, הלחמן יד יאכלו אבטנה בערת המצרים, מתי? לא בליל הסדר. כי התירוץ זה לומר, אכלנו את המצה רק בליל הסדר. לא. אומר בעצם שזה המאכל של העבדים, שהיו המצרים מאכלים את בני ישראל, מצה. ואז על התירוץ השני, דיינו נגד הרב בן עזרא, הוא אומר, ואין דברים שיקריש הכתוב והאמת, כי לא נמצא בשום מקום, לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד, שהמצרים היו מאכלים את ישראל, מצה. אומר המהר"ל מפראג, זה לא כתוב, לא על פי כל התלמוד זה לא כתוב, המדרשים זה לא כתוב, המשנה זה לא כתוב, וגם האמת. וואו, מפריד. תראו את הביטחון של המהר"ל מפראג, הוא מפריד, אומר, זה לא כתוב מה שאתה אומר. ועד רבה, כי לא כתוב, מה לא כתוב? שהמצרים נתנו מצות לבני ישראל. זה לא כתוב. ועד רבה, אומר המהר"ל, בספרי, אמרו בפרשת בעלותך, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, וכי יש בעניין שהמצרים היו נותנים להם דגים חינם, ועל הוקציב, לכו ועבדו ותבן ונתן לכם, אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם, אלא חינם מן המזוות. זה מדרש מפורסם, שעם ישראל מתלונן, אומר, היינו מקבלים דגים חינם. המדרש אומר, איזה חינם? התבן לא הייתם מקבלים חינם, דגים היו מקבלים, מה פתאום? אלא חינם, הכוונה, לא הייתם חינם מהמצוות. ועוד שהכתוב אומר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני כי בריבת... זה עוד הסבר. אבל קודם כל הסבר ראשון, מה פתאום? המצרים לא היו מאכלים את בני ישראל שום דבר, לא דגים ולא מצות. ולכן זה תמוע מאוד לומר שהמצרים האכילו את בני ישראל מצות. לא, זה לא נכון. ולכן לחם עוני זה לא מאכל של העניים, ולכן לחם עוני אנחנו חייבים להסביר מה פירוש שמצה היא לחם עוני. המהר"ל ממשיך ואומר, ועוד, שהכתוב אומר, לא תאכל עליו. דיינו, אסור לאכול עליו, עליו זה הקורבן הפסח, חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. אומר הפסוק, בספר דברים, הוא מסביר בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות עם המצה, ולמה אוכלים מצה. אומר, קודם כל, אתה צריך לאכול מצה עם הקורבן פסח. והתורה בעצמה אומרת, למה הוא נקרא לחם עוני? כי בחיפזון יצאת המצרים. זה הפתרון. כתוב שהמצה זה לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, לא מבין. אמרנו שלא יצאנו בחיפזון. אמרנו שהיציאה כבר ידענו שזה יהיה מראש חודש ניסן, ידענו שאנחנו נצא בתדווה בניסן, ביום 15 בניסן. מתי יצאנו בכלל? הרי בפרשתנו אנחנו נקרא על מכת בכורות, נכון? מתי זה מכת בכורות? בליל של 15 בניסן, בחצות הלילה, נכון? מתי יוצאים ממצרים? רק בבוקר. הרי מדרש המפורסם, שעם ישראל, משה אומר לפרעה, אנחנו לא יוצאים באמצע הלילה, אנחנו לא גנבים, נצא בבוקר. מתי יצאנו? יצאנו בזמן הנצח חמה של היום ה-15 בניסן. ולכן יש לנו זמן, חיכינו מחצות לילה, ממכת בכורות עד למחרת בבוקר, חיכינו עד שיצאנו בפועל ממצרים. מה זה אומר? מה שהתורה אומרת, כי בחיפזון יצאת מישראל. ועוד, כי בחיפזון יצאת, זה לא בחיפזון יצאנו. אומר, לא, יצאת בחיפזון, ובגלל זה תאכל לחם עוני. מה קשור ללחם עוני? ואז המהר"ל אומר, ככה צריך לשמוע את התורה. אנחנו חייבים להסביר מה הקשר בין לחם עוני והיציאה בחיפזון. ולנו יש שאלה, איזה חיפזון, על איזה חיפזון מדובר? היה לנו זמן לתת. בסדר? אז תראו את התירוץ שלו. קודם כל, הוא מחזק את הקושה. ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכלים אותו עני, למה אמרה התורה, תאכל עליו מצות לחם עוני, שמאכלים אותו לעניים, כי בחיפזון יצאת. ולמה קרא אותו בשם עוני, דאין עניין עניות, במקום עשירות הגאולה. יפה. מה אומר המהר"ל? אומר, יש לי קושה. אתה אומר, אתה, הרב אבן עזרא, אומר, לחם עוני מצה, בטח, זה המאכל של העניים. ככה מאכלים העבדים. כן, ככה אתה מאכיל את העבדים. זה אומר שהמצה זה הסמל של מה? של העבדות ושל החירות. וכאן אפשר לעשות תרגיל ולחשוב את רשימת המצוות שיש לנו באותו לילה של פסח, ולחלק אותם לשני חלקים. יש דברים שמזכירים לנו את העבדות, ויש דברים שמזכירים לנו את הגאולה. ואני אתן לכם דוגמה פשוטה. הקידוש, כנראה, כשאתה שותה את היין, זה מזכיר לך את העבדות או את החירות? את החירות. כשאתה יצאת ממצרים ואתה שמח, וראינו שיעור שעבר, זה ארבע כוסות של גאולה, לשונות של גאולה, זה החירות. הקרפס, כדי לעורר את התיאבון, אוקיי, יש כאלו שיגידו, זה מזכיר לנו את העבדות גם. גם העניין של הקוטונט של יוסף. בקיצור, זה מזכיר לנו את העבדות. כי היינו אמורים לאכול, היינו אמורים להתחיל את הסעודה, לא, תזכור, קרפס זה אותיות, סמר זה 60 אותיות פרח, 60 ריבו עבדו, עבדו בפרח, בפרח. פה זה עבדות. מרור, זה קל, מרור ברור שזה עבדות. קורבן פסח, לכאורה קורבן פסח זה הגאולה, אבל זה לא ברור. ומצא, מצה זה עבדות או גאולה? מה זה מזכיר לנו מצה? מה זה מסמל מצה? המצה זה עבדות? זה עבדות מצה. זה בדיוק העניין. אם אתה אומר לחם עוני, זה מזכיר לך את העבדות. היינו עניים במצרים. אבל המהר"ל יוצא נגד זה, אומר זה לא יכול להיות. כי הפסוק אומר לך, אתה צריך לאכול מצה לחם עוני, כי בחיפזון יצאת. אז הלחם עוני זה הגאולה. כי בחיפזון יצאת. אתה צריך לאכול את הלחם עוני, כי בחיפזון יצאת. זה היציאה אז. אם זה יציאה, זה הגאולה. המצה זה על הגאולה. אבל אם זה על הגאולה, המהר"ל הוא לא מבין. הוא אומר, תראו את המשפט, משפט כל כך חשוב. אין עניין עניות במקום עשירות הגאולה. אם אתה בא לסמל את הגאולה, אז אתה צריך להראות את העשירות, כי גאולה זה דבר עשיר. מה אנחנו עושים באותו יום, באותו לילה של פסח? מוצאים את כל הכלים היפים. נכון? המהר"ל מדיסקין, הוא מזכיר, הוא היה מוציא את הפיקדונות של הגויים, של הכלים שהיו לו מכסף, מזהב, הוא היה שם את זה על השולחן, כדי ליפות את השולחן, להראות שזה אנחנו בלילה הסדר, זה לילה של חשוב, ולהראות את העשירות שלנו. למה? כי אתה רוצה להראות שעכשיו אנחנו יצאנו מצרים. ולכן אומר המהר"ל, והוא לא יזוז מזה, הוא אומר, אין עניין עניות במקום עשירות הגאולה. אם אתה מדבר על הגאולה, זה בטוח עשירות. ואתה אוכל לחם של עניים? לא. יש מנהג כזה להוציא את הבגדים, להתחפש איך היינו עבדים, זה בסדר, לזכור את העבר, לזכור שהיית עבד. אבל אם עכשיו אתה אומר שאני בן חורים, אתה צריך להתלבש יפה, ולהביא בגדים יפים, ולשים כלים נעים. ככה על הרד, אגב, כלים נעים זה בליל הסדר, אנחנו חייבים לשים כלים נעים על השולחן. ואז הוא אומר, אני לא מבין, זה לא יכול להיות שלחם עוני, זה מסמל את העבדות, כי הפסוק אומר מפורש, כי בחיפזון יצאת, וזה לא, זה ברור שזה לא הלחם של העניים, או שמאכילים את העניים. וככה הוא דוחה את הרב אבן עזרא. ובאמת זה שאלה, מה הקשר בין לחם עוני לבחיפזון יצאת? לכאורה לחם עוני זה עבדות, המהר"ל אומר, לא, חייבים למצוא תירוץ אחר. והוא מצא את התירוץ. והוא מסביר, אמנם פירוש הדבר. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? הוא אומר, כי המצה נקרא לחם עוני, הפך מצה עשירה. פה הוא אומר, תראו, לחם עוני, יש לנו כמה אפשרויות למצה. המצה יכולה להיות לחם עוני, או מצה עשירה. זה נכון, יש לנו את המצוות הזאת ההלכתית של מצה עשירה. והוא מסביר מה זה מצה עשירה. שכאשר יש בה שמן ודבש, נקראת עשירה. מה זה, איך אתה אופה מצה עשירה? אתה לוקח כמר של, של חיטה כשר לפסח, בלי חמץ, ואתה מערבב עם שמן, דבש, אנחנו רגילים להרבב נגיד עם יין, או עם מצטפוזים טבעיים, הכל טבעי, ו100% טבעי, ואז כשאתה אופה את ההוגה הזאת, אתה בעצם מקבל מצה עשיר. כך זה הגדרה של מצה עשיר. אז הוא אומר, יש... הוא אומר שלחם עוני זה בעצם ההפך של מצה עשירה. שכאשר יש בה שמן ודבש, נקראת עשירה. כי הדבר הזה מעשיר עליכם. העשירות של אותה מצה עשירה, זה בעצם מה שאתה מכניס, היין שאתה מכניס, הדבש שאתה מכניס, המסתפוזים שאתה זה. זה העוגיות פפושדו שאנחנו לא רוצים לעשות פרסום, אבל העוגיות פפושדו זה בעצם מצה עשירה. אשכנזים לא אוכלים את זה, הספרדים. אשכנזים שכן, אשכנזים שלא, אבל... בדרך כלל הספרדים, הם לא מקפידים על מצה עשירה, אז זה ברור שזה נקרא מצה. למה זה נקרא מצה? כי זה לא חמץ. אבל אי אפשר לצאת ידי חובה ממצוות מצה, אכילת מצה, בלי לסדר עם מצה עשירה. למה? כי התורה אמרה לחם עוני. אז שלב ראשון, אמר על מפרל, הוא אומר, תראה, לחם עוני זה להפוקה להוציא ממצה עשירה. והוא אומר, וזה למה נקרא המצה שאנחנו אוכלים בלי לסדר לחם עוני? וזה כי אני שאין לו אלא עצמו, ואין לו ממון, רק עצמו וגופו, והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה הוא המים והקמח, וזהו עצמות העיסה, ובזה אבה לחם עוני. כאן היסוד שהוא הסוד של הדברים. הוא מסביר לנו מה הגדרתה של המצה. הוא אומר, זה מצה עשירה. יש דבר עשיר בתוכו. זה מה שהוספת, יין, המיץ ענבים, המיץ תפוזים. אבל מצה רגילה, מצה שאנחנו אוכלים לצאת ידי חובה בליל הסדר, אומר זה לחם עוני. למה זה לחם עוני? כי המצה הזאת היא דומה לעני. העני אין לו כלום. אין לו ממון. אין לו, יש לו רק עצמו וגופו. והמצה גם כן, יש לה רק עצם העיסה. ואז מה הוא מגדיר? הוא מגדיר דבר מדהים. הוא אומר, מה זה מצה? זה הלחם הכי פשוט שיש. הכי פשוט שיש. איך אתה אומר אוקיי, יש לי לחם, אני אוכל לחם. שאתה יכול לברך על המוציא לחם מן הארץ. צריך קמח, מים, ולאפות את זה. קמח ומים, ואתה לש, אתה הופך את זה לעיסה, ואתה מכניס את המצה הזאת, את הלחם הזה, בתוך התנור. כאן אתה מקבל את הלחם הכי פשוט. הלחם הכי פשוט, הלחם שאתה יכול להגיד, נכון, זה לחם, אבל זה לחם הכי פשוט. נכון, אבל זה לחם? כן, זה לחם. כי יש מים וקמח, ואתה הופך, אתה מכניס את זה לתנור. אז אומר המהר"ל מפראג, זה בעצם זה, הגדרה של מצה, זה עצמות העיסה, זה עצמות הלחם. וזה שונה ממצה עשירה, כי העשירה זה לחם פלוס, זה לא דבר פשוט. הרי יש לך יין, יש לך דבש, יש לך סוכר, זה לא פשוט. אני רוצה דבר הכי פשוט, הלחם הכי פשוט, וזה בעצם המצה. מה? אז יפה מאוד, יפה. אז שני דברים, זה הפור מחירות, כי אמר על אמר, וזה אקסיומה שלו, זה דבר שהוא לא יזוז מזה, אמרתי לכם, זה יש העניות, אוקיי? ויש את הגאולה, וזה לא הולך יחד. אמרנו, הגאולה זה עשיר. הגאולה, אם אתה מבא לסמל שאתה בן חורים, שעכשיו אתה כבר לא עבד, אז אתה צריך להראות את העשירות שלך. בסדר? ולחם עוני זה לחם הכי פשוט. בחתונה שלך בעזרת השם, מה תאכל? אתה תביא לאשכנזים, אני לא יודע, אבל הספרדים הם ישחטו אותך, אם אתה מביא חלות קטנות כאלו. מצאתי מצות לשבת חתן של הבן שלי, הבאתי שתי מצות, אל תדאגו, יש כזאית לכל אחד ואחד. משתגעו, אתה צריך להביא חלות גדולות, מפוארות, למה? כי אתה צריך להראות את העשירות שאתה שמח. אם אתה בוכה, אז נכון, אתה אוכל משהו קטן, אבל אם אתה שמח ואתה חוגג את הגאולה, אתה צריך דברים גדולים, אז, אבל זה חוזר, ולכן זה חוזר לקושה. עוד קושה ששארתי, וכל פעם אני שואל את השאלה, מה עושים הספרדים אחרי פסח? אני ספרדי. מה עושים אחרי פסח? עושים הספרדים. דבר שלא מובן, שמיד אחרי פסח, תוך שעה, מנקים הכל, מכניסים הכל, ורצים לאנג'ל, פעם הרב אלישע זצ"ל, הוא אמר, אתה רואה במוצאי חג פסח, אתה רואה פקקים מול אנג'ל, כולם רודפים, באים לחנות כדי לקנות חמץ. ולעשות מזה לחם ופיתות ועיסות, ועושים מופלטות וכו'. אתה אומר, ריבונו של עולם, למה הוא ראה את זה בשבח? אומר, תראו, אף אחד לא אמר, לא היו משטרות, לא היו משטרת צבאית, אף אחד לא משגיח על עם ישראל שלא יאכל חמץ. תראה את עם ישראל, הוא לא אכל חמץ. אמרו לו, לא לאכול חמץ, הוא לא אכל חמץ. ועכשיו מותר, אז הם רצים. ככה הוא רואה את הגודל של עם ישראל. אבל יותר, אבל אני אומר, מה זה? הקדוש ברוך הוא כל השבוע, הוא ביקש לא לאכול חמץ, פתאום אתם רצים לאכול חמץ. במיוחד, יש הרבה דרשות שמסבירים שעניין של החמץ זה יצרה. ופתאום אנחנו רוצים עוד יצרה, מה זה הדבר הזה? ואצל הספרדים חג המימונה זה חג האמונה, וזה אתה לא מבין. אתה שוב פעם מכניס את החמץ? אם באמת זה כל כך גרוע החמץ הזה, הלחם המחמצת, לחם של חמץ, בוא נאכל כל השנה מצות. רק מצות. מה, אנחנו לא מסוגלים? היו יכולים להגיד, לומר, חזל, עדיף לאכול מצות. אתה לא יכול, בסדר, מותר לכם, אבל עדיף מצות. אתם מכירים צדיקים שאוכלים רק מצות כל השנה? אני לא מכיר. זה גם לא, זה משונה לעשות את זה. כי אין שום עניין לא לאכול חמץ במשך השנה. זה רק בפסח. אז אני שואל, אם כל העניין של המצה, זה להראות שאנחנו בגאולה וכו', יש עניות. וחוץ מזה, אז למה לא נאכל כל השנה? ובכלל, אנחנו מאוד שמחים לחזור לאכול את החמץ. האם זה בסדר או זה לא בסדר? אז תראו את המהר"ל. כי אין לחם. לא, במשך שנה, אני מברך מזונות בטח, כי זה לא לחם. זה כבר לא תואר לחם. אז חשבתי שבליל, זה מחלוקת, בלילה, במוצאי החג, היות ואין עדיין לחם, אז הפוסקים הספרדים אומרים שצריך עדיין לברך המוציא על המצה. כן לך לחם, אז זה הלחם שלנו. אבל למחרת, כשברוך השם יש לחם, בכל מקום, אז מברכים מזונות, כמו שאתה אומר. הרב מרדכי היה מחמיר לברך המוציא עד פסח שני. כך זה היה, ככה הוא היה פוסק. כן. נכון, זו השאלה, אני שואל את השאלה הזאת. זו שאלה טובה. נכון? אבל אם המהר"ל, נבין את הכל בעזרת השם. אז ככה, שם אנחנו נותו, קיפיח פסמה, ולמה קרא אותו בשמני? דאין עניות במקום השירות הגאולה. אז, לא, סליחה. עצמות העיסה, הוא בזה אבי לחמוני. ואם יש בו שיעור או חמץ? עכשיו הוא אומר, מה עצמות העיסה זה כמח, מים, ואופים את זה בתנור. אבל אם אתה, יש בו בלחם הזה שיעור, דיינו משהו שמחמיץ, או חמץ, טעם השיעור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה. אוקיי? אתם מריחים את הבגט הצרפתי, פתאום אתה מריח את החמץ הזה. זה משהו נוסף. אז הוא אומר, החמץ הוא נוסף על עצם העיסה. אתה הוספת משהו. וזהו יותר עשיר מן המצה העשירה. כי המצה העשירה, בשביל שיש בו משקה, זה השירות שלה. ואמנם העיסה שיש בה שיעור או חמץ, יצא יותר מעניות ממה שיש בגוף העיסה חמץ, ולכך המצה היא לכם עוני. אני מסביר. אומר, תראה, אתה שם בבנק, בחשבון בנק, אתה שם 1,000 שקל. אתה מוציא 1,000 שקל. בסדר. הכנסת 1,000, הוצאת 1,000, בסדר. אתה עשיר ב-1,000 שקל. אבל הוא אומר, אם אתה מכניס 1,000, ובסוף אתה מוציא 10,000. אז פה יש התווספות הדברים, זה ריבית, מה שנקרא וכו'. כי נתת משהו, והתווספו עוד דברים חדשים. ה-9,000 שקל הנוספים, הם משהו חדש שלא היה. וזה עוד יותר לא קשור ל-1,000. לא היו לי 1,000, אתה מוציא 1,000, זה שלך. מה שהיה, יש לך. אבל אם אתה מכניס 1,000, אתה מקבל 10,000, 9,000, זה לא היה שלך, פתאום זה דבר חדש. וזה דבר שהתווסף, זה דבר נוסף, זה חידוש. אז אומר אותו דבר בחמץ. אם אמרנו, יש מצה, עצמות העיסה זה כמח, מים, באפייה. מצה שירה זה כמח ולא מים. מיץ ענבים, יין, מיץ תפוזים, זה יותר עשיר ממים. אבל מה ששמת, אתה תקבל בסוף. למה? כי אתה הכנסת כמח ויין, עשית מזה עיסה, אתה הופך את זה בתוך התנור, אתה מוציא, יש לך את זה, כמח ויין. אבל חמץ זה משהו אחר. אתה הכנסת, אתה הרבבת כמח ומים וחיכית. ואז פתאום יש משהו חדש שנוצר, חמץ. זה התחיל להחמיץ. יש טעם נוסף שהגיע. פה זה כבר משהו אחר. פה זה כבר לא עצם העיסה, וזה גם, זה גם לא עצם הרכיבים שהכנסת. יש משהו נוסף, והמשהו הנוסף אנחנו לא רוצים אותו. כי אנחנו רוצים דבר פשוט, לחם הכי פשוט שיש. הלחם הכי פשוט שיש זה המצה. לחם גם פשוט, אבל יותר עשיר זה מצה עשירה. אבל לחם חמץ זה לא פשוט בכלל. מובן? למה זה לא פשוט בכלל? כי אומר, הטעם השיעור הוא נותן טעם חדש שלא היה. זה אנחנו לא רוצים. תחזור לפשטות. והוא זמר, והוא שואל עכשיו את השאלה שלך, ואולי כשלך יקשה לך, מה עניין היהוד אל החירות? אז אני לא מבין, זה אומר שצריך לקחת את הלחם הכי פשוט, אני לא רוצה, כי אני חוגג את החירות, אני רוצה לחם עשיר. זה הקושה שלך, אומר המהר"ל, והלא שני הפכים הם, תראו, הוא חוזר על זה, זה פשוט לא. שני הפכים הם, החירות והניות. אם אתה בן חורים, אתה עשיר. אז אתה לא רוצה לסמל את זה בעניות. על הדבר זה אין קשה, לא, זה לא קשה. ופה תראו את התירוץ. כי העניות בעצמו הוראה לגאולה. שאין עניין הגאולה רק כשיוצא. ואין לו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו, ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. לכך, הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו. רק יש לו צירוף אל קניינו, ואין בזה גאולה. אבל הדבר שיש בו עניות, ואין לו קניין, רק עומד בעצמו, שייך בו הגאולה. כאילו היה, בסדר, אז אם אסביר את החלק הראשון. הוא אומר ככה, לא הבנו. אל תחשוב שהמצה זה בא לסמל את החירות. זה בא לסמל את היציאה לחירות. דיינו, הייתה במצב של עבדות, ואתה צריך להגיע למצב של חירות. המעבר הזה זה המצב של הגאולה. גואלים אותך, הקדוש ברוך הוא גואל אותך. המצב שהייתה עבד, זה עבדות. המצב שעכשיו בן חורין, זה חירות. ואמרנו שחירות אין עניות במקום השירות, החירות, הגאולה, במובן שכבר יצאת. אבל פה זה המעבר. המצה זה בא לסמל את היציאה מהעבדות. למה הדבר דומה? אתה פוגש בן אדם, יש לו רכב, יש לו אייפון, יש לו מאוד, לא יודע, יש לו בגדים יפים, יש לו הכל. הוא אומר, של מי כל זה? של החברה. החברה נותנת לי בגדים, היא נותנת לי רכב, להסתובב וכו'. אז זה לא שלך? לא, זה של החברה. למחרת אתה רואה אותו ובגד ים. ומה קרה? סוף סוף השתחררתי. סוף סוף אני משוחרר. אתה יודע כמה שנים חיכיתי שהם שחררו אותי מהחברה הזאת. אני כבר לא סובל את החברה הזאת. אני רציתי לצאת. סוף סוף הצלחתי. אבל אומרים לו, אין לך כלום. איפה הרכב שלך? איפה הבגדים שלך? אין לך כלום. הוא אומר, יש לי הכל עכשיו. אני בן חורין. העניין הזה שהייתה תחת האדון, אומר המהר"ל, זה אומר שיש לך דברים, יש לך המון דברים אולי, אבל זה לא שלך, זה צירוף, זה לא אתה באמת. ויש את העניין של הגאולה, אתה רוצה לצאת לגאולה, להתפרד מכל דבר שהם לא אתה עצמך. וזה העניין של המצה. העניין של המצה, זה כמו בעברית אומרים, למצות את עצמו. מה הכוונה למצות את עצמו? שאתה ממש מגיע למיד שלך, להוציא את כל הדברים שהם לא שלך, כמו המצה הזאת, שהצליחה להשתחרר מכל הדברים שהם לא, לחם. יין זה לא לחם, דבש זה לא לחם, סוכר זה לא לחם, גם שיעור זה לא לחם. שיעור זה לחם מפותח. שיעור זה לחם, שחמץ בלחם זה משהו נוסף, זה נותן טעם, זה טוב, אבל אני רוצה קודם כל לחזור לעצמי, אני רוצה למצות את עצמי, אני רוצה למצוא את עצמי, אני רוצה להיות קודם כל אני הכי פשוט שיש. וזה, אני נבחן מכל הדברים שהם מחוץ, אני הפנימי שלי. וזה מה שהמצה הצליחה לעשות. המצה הצליחה לגול את עצמה מכל הדברים המיותרים לה, שהם לא שלה. והיא חוזרת להיות עצמות היסה, היא חוזרת להיות המצה הכי מצה שיש, הלחם הכי לחם שיש. ובמשך 7 ימים, אתה חוזר לעצמך, ולכן ככה אפשר להסביר גם כל המנהגים של עם ישראל, תראו את עם ישראל, הוא עם חכם ונבון, שהיהודים קיבלו על עצמם כל מיני חומרות שהם לא קשורים לחמץ. יש המרוקאים, הם לא אוכלים, הספרדים לא אוכלים חומוס. למה? החומוס זה מזכיר חמץ. חומוס, חמץ, זה מאוד קרוב, לא אוכלים. כאלו שעד היום לא אוכלים סוכר. כי פעם היו סוכר וכמר, סקיות של סוכר, סקיות של כמר, זה מסוכן. עד היום יש כאלו, אני לא אוכל אורז. לא אוכל אורז, מה זה קשור אורז וחמץ? אוכל אורז, לא, לא, לא אוכלים אורז. קיבלנו הרבה דברים על עצמנו, וזה מראה על מה? לחזור לפשטות. לחזור לדברים הפשוטים. תחזור. אתה לא צריך את זה, אתה לא צריך את זה. מה אנחנו עושים לפני פסח? הניקיונות של פסח, נכון? מה אתה עושה? פתאום אתה מוצא חפץ? אני צריך אותו או לא? זה אני או לא אני? אתה זורק אותו. הבגד הזה כבר לא צריך. זה כבר לא אני, זה כבר לא זה. אתה זורק אותו, אתה מסתובב. שבוע לפני פסח, אתה רואה רחובות מלאים, בגדים, מלאים דברים שנותנים, אנשים נותנים. הם בעצם רוצים לחזור למי אני באמת. וזה המצה. המצה היא הצליחה לגאול את עצמה. המצה היא עליכם שהוא הצליח לצאת לגאולה. למצוא את עצמו באמת. ואנחנו צריכים לאכול את המצה כי בחיפזון יצאת. היציאה זה עניין, אומר המהר"ל. לא הגאולה, עצם היציאה. וכשאתה יוצא, אז בין רגע זה קורה. מה הכוונה? בחיפזון. לא בחיפזון כי היינו מצרים רוצפים אחרינו. לא. בחיפזון. במכה אחת פתאום אתה הופך להיות באמת מי שאתה. אני כבר לא שייך לפרעה. אני עם ישראל. אני כבר לא תחת האדון. אני משוחרר. אבל אין לך רכב, אין לך כלום, אין לך כסף, אתה... כן, אבל יש לי הכל. כי יש לי אני. יש לי את ה... לא, אני. יש לי את האני שלי. וזה בזכות המצה. כי אתה הופך להיות מה שאתה אוכל, נכון? יש השפעה של המאכלים. אז אם אתה אוכל מצה, זה עוזר לך, לנפש, להשתחרר מכל הדברים המיותרים לך. היום כל כך אנחנו נשים קונים, לא קונים דברים, אפילו הם לא יודעים למה הם קונים, חיים מנקדות. המצה היא לא קונה שום דבר. היא קונה את עצמה. היא קונה את עצמה. זה הקניין הכי אמיתי. אתה בעצמך. וברגע שמצאת את עצמך, שנפגשת עם עצמך, אחרי זה אתה חוזר לחמץ. אחרי זה מותר לך לעשות, לקנות את זה, ולעשות את זה, להרחיב את העני הזה, במציאות, זה כן. אבל כל מה שאתה קונה, זה יהיה באמת אתה. כל מה שאתה תפעל במציאות, זה באמת אתה. אז זה מצוין חמץ, ברור, אף אחד לא יגיד לך, אל תאכל חמץ. לא, אבל החמץ, דיינו הרחבה, תוספת שהוא לך בחיים, זה כי זה הגילוי של העני שלך, זה באמת אתה, או זה דברים מיותרים שאתה לא צריך, זה באמת דברים שהם הופכים להיות האדון ואתה העבד. וזה עניין של המצה. אנחנו מסיימים, אבל אני רוצה לסיים את המהר"ל, כי אילו היה המצה שהיא לחמוני מורה, על בני אדם שהם בני חורים, היה לשאול, ולא אין עניין סימן חירות כלל. אם המצה זה על החירות, שאתה בן חורים, אז אתה צודק, יש את הקושיה, אין עניות, סימן חירות. אבל לחם עוני הזה הוא בעל עצם היציאה לחירות. זה המילה, זה הביטוי הכי חשוב. עצם היציאה לחירות. אתה יוצא מלחירות. המצה היא באה לסמל את עצם היציאה לגאולה. הלחם הזה הכי פשוט. הוא הוציא את כל הדברים הנוספים. הוא הפך להיות הוא עצמו. וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בליל הסדר. ליל הסדר אנחנו אוכלים את המצה כדי למצות את עצמנו, כדי למצוא את עצמנו. ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק עניין הצירוף. שלא יהיה נמצא הסתרפות כלל. וכאשר אין כאן הסתרפות, אז נמצאת גאולה. אתה מוציא את כל הדברים הנוספים שהם התווספו אליך, שהרבה דברים גם עשינו, התחייבנו וכו'. דרך אגב, העניין של אתר הנדרים וקל נדרי וכו', זה בגלל זה. אתה התחייבת על כל מיני דברים, אבל אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא יודע, אתה עשית את זה כי לא היית אתה באמת. ואתה צריך להשתחרר מכל זה. ולפיכר, ציווה לאכול לחם עוני שהוא המצה, בליל היציאה, בעבור שאין במצה רק עצם הלחם, ולא יסתרף בו דבר מן השיעור, אין שיעור. וכמו אני, כדי שלא יהיה נמצא כלל שום צירוף בלילה שבו הגאולה, ואז יקנו הגאולה, שהוא סילוק הצירוף. וזה דבר אדיר, גאולה, אמרנו שבוע שעבר, גאל זה אותיות גל ואלף. והמהר"ל בנצח ישראל אומר, גל זה התנועה, התנועה לאלף. ואתה חוזר לאלף שלך. אלף זה הכי פשוט שיש. וברגע שיש לך אלף, אז מותר לך, אחרי פסח, להביא את הבית, להביא את הגימל, ולהביא את הדלת. בית גימל דלת זה בגדים. זה האופה החיצונית. אבל הבית גימל דלת, בעצם מה הוא יגלה? הוא יגלה את האלף הפנימי. הוא יגלה את האלף הפנימי. אז זה מותר, זה הבגדים של כהן גדול. הבגדים של כהן גדול, הבית גימל דלת של הכהן גדול, הוא בעצם מגלה את האלף הפנימי. כמו שבאלף הפנימי של הכהן הגדול, באישיות של הכהן הגדול, יש לו אהבת ישראל, אז הבגדים החיצוני, הבית גימל דלת, אז הם מראים את החושן, את השמות של, של, של כל השבטים, על ליבו של הכהן, כי הוא אוהב אותם. מה זה אומר? שהבית גימל דלת, הבגד, הוא בעצם גילוי של האלף הפנימי. אבל אם חס ושלום, באלף הפנימי, כן, הוא לא אוהב את עם ישראל, אז הבית גימל דלת של הכהן הגדול, זה לא בגד, זה בוגד. זה בוגד, זה בגידה. או מעיל, זה מעילה. או חליפה, הוא בעצם זה החלפה. זה לא אמיתי. אלא כל ההופעה החיצונית, זה בעצם הביטוי של העני הפנימי. ובפסח, ובאכילת מצה, אנחנו יוצאים לגאולה, חוזרים לאלף הפנימי. זה התהליך. בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה שלנו, של עם ישראל. תמשיכו את ההמשך, כאילו לבד, זה פשוט מדהים, כאילו. המהר"ל מסביר את זה.